ערב טוב ומבורך, שלום עליכם. השיעור של היום אנחנו מבקשים ככתוב להקדיש לזכרו של אבי לימואי, השם ייקום דמו, שהיה בן הקהילה הקדושה הזאת. נפל לפני 13 שנים. נכון? זה 13 שנים עכשיו, בדיוק. בלבנון, עם אותם הקדושים שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתן. אני שזכיתי ככה קצת ללוות בדברים, חשבתי שאין מתאים יותר לעסוק לימוד לזכרו בנושא הזה של ייסורים שיש להם אחרית, שזאת ההגדרה על פי רבותינו למגילת רות. אבל נגיע לזה לאט לאט. אז יהיו הדברים עילוי לנשמתו הקדושה מתוך כל קדושי ישראל. ובעזרת השם יהיה גם בהם הכנה קצת מן המקצת לחג קבלת התורה שלפנינו. כי הדברים זה ככה דברים שחשבנו בהם במשמר של יום חמישי בלילה. דברים ראשוניים. אני מבקש לחרוג חריגה אחת, כפי שאנחנו רואים במדבר, להיכנס קצת, לפחות בראייה אחת קצת, למגילת רות ולחג השבועות. ולעסוק במחובר לשניהם. למגילת רות צריך הרבה זמן, ולימוד חג השבועות ודאי צריך הרבה זמן. אני רוצה רגע לעסוק במחבר את שניהם ביחד. ודווקא בין כל הטעמים היותר ידועים של למה קוראים רות בחג השבועות, אגב, קוראים רות בחג השבועות על פי כל המנהגים. על פי כל המנהגים. לא כל המגילות שמופיעות במסכת סופרים נוהגים בכל המנהגים לקרוא, ודאי לא בבית הכנסת. למשל, מגילת קהלת מופיעה, אבל נדמה לי שרוב קהילות הספרדים, אם לא כולם, לא קוראות קהלת בבית הכנסת בחג הסוכות, נכון? לא, בפועל. אמת, אמת. שיר השירים מופיע, אבל קוראים אותו אחרי ההגדה בבית. טוב, בסדר, קוראים כל שבת. אשכנזים פעם אחת נזכרו, אז הם עושים איזה עסק בפסח, אבל רות, איכה ואסתר כמובן לא דומים. איכה ואסתר זה עצם העניין. איכה זה מגילת קינות, ואסתר זה כל היום. במצוות מקרא מגילה מתכוונים לצאת ידי כל המצוות. זה עיקר העניין. רות, שהיא מקבילה לשיר השירים ולקהלת, נקראת באמת בכל המנהגים כולם. יש מי שמכניסים אותה לתוך תיקון ליל השבועות, ככה במקום מאוד מרכזי ומכובד. זה נדמה לי בתוך תנ"ך הספר היחיד שקוראים את כולו, נכון? ויש מי שקוראים אותה בבית הכנסת, בבוקר, יש כאלה ששוכחים, כי זה בוותיקין והם נרדמים, אבל כשמתעוררים זה היה רות. כלומר, לא, כתוב גם, אתם יודעים, שיש גמרא שאומרת שאין דורשין במעשה מרכבה, אלא ביחיד. במעשה בראשית בשניים ובמעשה מרכבה ביחיד. אתם יודעים מה הפשט. מעשה מרכבה קוראים בתור ההפטרה בחג השבועות בבוקר. בהתחלה כולם שומעים, בסוף מי שנשאר ער זה רק זה שקורה. זה הפשט, אין דורשין במעשה מרכבה אלא ביחיד. כלומר, בהתחלה דורשים ואחרי זה נשאר אחד, ואז כולם אומרים שזה היה אף לבפל, זה הייתה קריאה באמת מצוינת. טוב. גם זה, כדאי לעשות אחרי תיקון ליל שבועות, תיקון לתופעות לוואי של תיקון ליל שבועות, אבל זה לא לעכשיו. מה שכן עוסקים בו הוא מגילת רות, ורבו הטעמים, גם רבו, למה קוראים מגילת רות בחג השבועות. נדמה לי שבין כל הטעמים היותר ידועים, דוד המלך, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים, רות מתגיירת, וכל עם ישראל עובר תהליך כזה של גיור במעמד הר סיני. בין כל הטעמים מסתתר טעם שמקורו מאוד מוקדם, ולעניות דעתי, כניסה לעומק שלו היא כניסה למעמד הר סיני, למגילת רות, לכל. לכל ביחד, גם למה שאנחנו מבקשים להקדיש אליו את השיעור היום. הטעם הזה מופיע ברות זוטה, כאן זה מובא במקור אחד מילקוט שמעוני, ומה עניין רות אצל עצרת? קודם כל, אתם רואים שלמדרש כבר היה המנהג שקוראים רות בעצרת. ומה עניין רות, זה מדרש מאוחר, ומה עניין רות אצל עצרת, שנקראת בעצרת בזמן מתן תורה? כמובן לא מסתפקים פה למשל בטעם הכי נראה, קציר, קציר חיטים, קציר שעורים, התאריכים, ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורים ועוני. וכן הוא אומר בתהילים, חייתך ישבובה, תכין בטובתך לעני אלוהים. חייתך ישבובה, תכין בטובתך לעני. דווקא לעני, דווקא למיוסר, לא תכין בטובתך לעני אלוקים. ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורין ועוני. כתוב פה נושא שהוא כתב חידה. גם לגבי רות וגם לגבי מתן תורה, ולגבי שניהם זה מאוד משמעותי ללמידה שלנו. קודם כל כתוב פה שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורין ועוני. מה הכוונה? באמת לא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורין ועוני? האם מדובר פה רק על עצם מעמד הר סיני עצמו, קבלת התורה, מעמד הר סיני שלא ניתן אלא על ידי ייסורין ועוני? מה עם הייסורים הגדולים שם? האם אי אפשר לזכות לתורה אלא על ידי ייסורין ועוני? אנחנו קוראים השבת, כמו השבתות בין פסח לעצרת במסכת אבות. השבת זאת השבת האחרונה של הפרק לקראת שבועות, וקראנו את המשנה, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, חיי צער תחיה, כך אתה תעמל בתורה. לא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורין ועוני. מה באמת הפשט של זה? וכדי להעמיק בזה, אני רוצה להבין את המשל. כמו ברות. גם רות היא מגילה שכולה ייסורין ועוני. כולה ייסורין ועוני. רש"י אומר שם, אני אומר את דבריו על פה, הם לא מופיעים פה, רש"י אומר שם ייסורין ועוני, גלות ורעב ומיתת אלי מלך ומחלון וחיליון. מובן. יש רק בעיה אחת. שזה סוף פסוק ה' של פרק א'. עכשיו מתחילה המגילה. נכון? יש שם ייסורין ועוני נוראיים. אז זאת הפתיחה? כלומר, מדובר במשהו שהפתיחה שלו היא ייסורין, ואחר כך בכלל זה לא מלווה? אז זה לא דומה לכל המגילה כולה היא חסד. את זה אנחנו רואים על כל הרצף. לכאורה גם אם לא היה לנו את סיפור אלימלך מחלון וחיליון, מה היה חסר לנו אם היינו שומעים סתם סיפור יפה שרות פוגשת את בועז? ולא היה סיפור אלימלך מחלון וחיליון. אז לא היה לנו רות ובועז. זה כל כך מהותי? סתם, עכשיו שאלה בהבנת מגילת רות. ללא סיפור אלימלך, מחלון וחיליון. יש קשר בין הגלות והרעב ואלימלך ומחלון וחיליון וההתבוללות והנפילה לבין המפגש אחר כך של רות ובועז? חייב להיות. מה הסיפור פה? ייסורים ועוני. מושג הייסורים כמושג היסוד של מגילת רות ומושג הייסורים כמושג קבלת התורה חייב הבנה גם כמובן, זה במובלע, כדי באמת לקלוט, האם אנחנו מדברים פה על איזשהו משהו ש... מה, חפצי איסורים אנחנו חלילה? על מה מדובר? כלומר, אי אפשר ללא? אבל אני שואל את זה גם על מגילת רות, וכשאני מדבר על מגילת רות, אני מדבר על הגאולה, אני מדבר על דוד. וגם על ההתקשרות עם תורה. מה המהות של זה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לאמיתו של דבר, חז"ל ראו את סוגיית הייסורים והעוני של מגילת רות כנושא מאוד מרכזי, גם בעצם מיקומה ומהותה של מגילת רות. מקור 2 זו גמרא במסכת בבא בתרא, שדנה בסדרם של הכתובים. יש סדרם של נביאים, ואחר כך יש סדרם של כתובים. מה שיש אצלנו בתנ"ך הוא לא סדר הכתובים של חז"ל. הדוגמה הקלאסית של לא סדר הכתובים זה חמש מגילות. חמש מגילות אינם סדר כרונולוגי או היסטורי, כי בחמש מגילות יש לנו את מגילת רות שקשורה לימי שפוט השופטים. סוגריים אגב, ימי שפוט השופטים זה תאריך, אבל זה תאריך לגמרי לא ברור. לא ניכנס לזה עכשיו, זו סוגיה מאוד גדולה. מתי זה ימי שפוט השופטים? זה כמה מאות שנים. כלומר, כבר נתת תאריך, אבל לא אמרת כלום. כי אמרת איזשהו זמן בין הזקנים שאחר יהושע לבין בני אלי ושמואל. אלה כמה מאות שנה שאנחנו לא יודעים איפה זה מתמקם. אחרי זה המגילה היא מאוד מסובכת, כי היא פותחת בויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. ואתה פותח ספר שופטים ואתה לא מוצא זמן שהיה בו רעב בארץ. מה, זה סוד שנתגלה רק עכשיו? מגלים אותו רק לצורך הסיפור הזה? ויהי רעב בארץ של אברהם אבינו, כולנו יודעים על מה מדובר. ויהי רעב בארץ בימי יואל, בצורת, כולנו יודעים על מה מדובר, יש שם תיאורים שלמים. כאן, כלום, וזהו. עוד נשוב לשם, אבל מגילת רות, אז אם כן חמש מגילות, הם לא הולכים בכלל לפי איזשהו סדר כרונולוגי, הם מתחילים ברות ומסתיימים באסתר של ימי שיבת ציון ועזרה. יש שם את המגילה של שלמה בשיר השירים וקהלת, ויש שם את איכה של בית ראשון. הן חמש מגילות והן מסודרות כך, כי אנחנו קוראים אותן כחמש מגילות בבית הכנסת. אז הן חמש מגילות. אבל כשחז"ל קובעו את סדרם של כתובים, הם ביקשו לדעת איך סדרן המקורי של הכתובים. והם קובעים כך, מקור 2. סדרן של כתובים רות, וספר תהילים, ואיוב, שירו לשנייה את איוב בצד, ומשלי קהלת שיר השירים. לא בטעות אין כאן ו' בחיבור, כי משלי קהלת שיר השירים, שלושתם, משל שלמה. וקינות, איכה, אתם שמים לב שהסדר הוא פשוט סדר היסטורי. רות, שהיא סבתא רבא של דוד, וספר תהילים, משלי קהלת שיר השירים, קינות בית ראשון, דניאל, אסתר, עזרא ודברי הימים. בסדר? זה סדרה של כתובים. שואלים חז"ל, ולמאן דאמר איוב בימי משה היה? למי שסבור שאיוב היה בימי משה, סוגריים, יש דיון גדול מתי חי איוב. יש כמה דעות. ישנה דעה שאיוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. היה פעם יהודי גדול בירושלים, רבי ינקל רדיצ'קובר, שעבר את כל מדורי הגיהנום. שאל פעם, מה זה איסורי איוב? למה אומרים איסורי איוב? ערירי ואיש שבאמת עבר הכל. וגם הבדיחות שלו באו מהמקום הזה. שאל פעם, מה זה איסורי איוב? אמר בכאב, מה איסורי איוב? בסוף הוא התברך לא רע. אני איסורי איוב, לא הוא. שאל, אז למה זה נקרא איסורי איוב? אז הוא אמר, איסורי איוב זה לא מה שהוא עבר. זה מילא. אבל לעבור את כל מה שאיוב עבר ובסוף יגידו לא היה ולא נברא? זה ייסורים. מילא תכתבו עליי משהו, תעשו משהו, אבל סתם לא מדברים בכלל. זה, 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 לא הוגן, זה ייסורי איוב. אבל יש דעה שאיוב כן היה וכן נברא. ואז צריך לדעת איפה זה היה ממוקם. אז לדעה אחת, איוב בימי משה היה. בקיצור, לפי הדעה הזאת, נו, אז לפי הדעה הזאת כרונולוגית, איפה היה צריך להופיע איוב? בהתחלה, לפני רות. שואלת הגמרא אולמנדה, אמר איוב בימי משה היה, לקדמי לאיוב ברישה, שאיוב יקדים את תחילת הכתובים. עונה הגמרא, התחולי בפורענותה לא מתחיל אינן. התחולי בפורענותה לא מתחיל אינן. שואלת הגמרא, התחולי בפורענותה לא מתחילים בפורענות, כי איוב כל עניינו פורענות, רות נמי פורענותי. אם כן, הגמרא הבינה שרות זה מגילה של פורענות. וקשה להגיד שהמגילה מתייחסת, הגמרא מתייחסת לארבעת הפסוקים הראשונים. רות נמי פורענותה היא. עונה הגמרא, פורענות דאית ליחרית. רות היא פורענות, אבל היא פורענות שיש לה אחרית. מהי האחרית? לא האחרית שנמצאת ברות. דאמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. ביטוי מדהים, הרי רות מלאה שמות. ורות השמות שבה נדרשים מאליהם. מחלון, קיליון, אורפה, בועז. נעמי דורשת בעצמה את השם שלה. אל תקרנה לי נעמי, עוד מעט נגיע לזה, קרנה לי מרה. רות לא קיבל הגדרה. ואומרים חז"ל, למה נקרא שמה רות על שם העתיד? שמאוד מתאים אגב לאופייה של רות. רות לא מופיעה, רות היא צינור לעתיד. היא מביאה את העתיד. ורות זה מהשורש של רוויה, להרוות, ויצא ממנה דוד שריבה הוא לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם הוא ריבה הוא לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא צמא. ואת הצמאון שלו הרווה דוד. שריבה הוא לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אם כן, מהי האחרית של רות? דוד. אבל מה דוד? תהילים של דוד. השירות והתשבחות של דוד. תוספות שואלים שאלה. תוספות שואלים, אתה אומר שרות היא פורענות שיש לה אחרית, מקור שלוש. ואם תאמר איוב, נמי אית בי אחרית. בסוף ימיו של איוב הכל מצוין, נכון? הקדוש ברוך הוא מברך אותו פי שבעה. ויש לו שבעה בנים ושבעה בנים, יש לו הכל, הכל כפול ומכופל. והשם בירך את אחרית איוב מראשיתו, כתוב בסוף איוב. אז גם איוב זה פורענות שיש לה אחרית. עונה הגמרא, ויש לומר דהי אחרית דרות, אחרית דכל ישראל. עונה התוספות, ויש לומר דהי אחרית דרות, אחרית בכל ישראל. לכאורה תשובה מוזרה. מה הפירוש אחרית בכל ישראל? איוב זה עיסוק פרטי, כל העניין הוא פרטי. אז האחרית היא עוסקת בפורענות שלו. אנחנו לא יודעים מתי איוב היה. אנחנו לא יודעים למקם אותו באיזשהו פרק היסטורי שנוכל לדבר על פורענות של כלל ישראל, אחרית של כלל ישראל. אנחנו לא יודעים אם הוא יהודי לפי דעות מסוימת, אנחנו לא יודעים מי הוא. אז אם אתה אומר שזה לא אחרית של קהל ישראל, אז השאלה היא לא הייתה לגיטימית בכלל. אז מה אתה טוען? מה פירוש אחרית של קהל ישראל? וחוץ מזה, מה האחרית של רות? מה האחרית של רות? דוד. אבל לא דוד, אלא מה בדוד? שמה? שאמר שירות ותשבחות. יש משהו יותר מתהילים שהוא האחרית של כל אחד ואחד? שהוא ההתמודדות של הייסורים והאחרית של כל אחד ואחד ברמה הכי פרטית גם? לא רק בכלל ישראל? מה תוספות עונה? ותוספות מרגיש שהתשובה לא מספיקה. ולכן הוא עונה תשובה שנייה. ועוד, דאיקה למן דאמר, דלא כפה לקדוש ברוך הוא שכרו של איוב, אלא לתורדו מן העולם. יש מי שאומר שכל דמותו של איוב היא לא כל כך חיובית. וגם מה שאיוב מופיע ברגעים גדולים, יש לו ספקות מאוד גדולים בהתייחסות. כתוב בפסוק, בכל זאת, אחרי כל מה שאיוב עובר לו, חטא איוב בשפתיו, אומרים חז"ל, בשפתיו לא חטא. אבל בליבו, אוהו. וכך, על פי אותו מהלך, יש מי שאומר שכל מה שקיבל שכרו בעולם, זה בעולם הזה. אבל זה לא בעולם הבא. ואיסורים שיש להם אחרית, זו אחרית אמת. זאת אחרית של נצח. זו אחרית של עולם הבא. זו לא אחרית כדי לתורדו מן העולם הבא. אז רות, יש לה אחרית. צריך להבין את זה טוב, טוב, טוב. מקור אחרון, אחרון, וממנו נתחיל את הכל. במקור ארבע, מופיעים דברים נוספים של תוספות, באותו עמוד בתוספות אחר. שם הוא שואל שאלה אחרת. תוספות שואל, אני אגיד בעל פה את השאלה, ואז נקרא את זה. לפי אותה שיטה שאיוב היה בימי משה, אתה אומר למה לא פותחים באיוב, כי לא מתחילים במה? בפורענות. אוקיי, אז צריך להתחיל ברות, כי רות זה פורענות שיש לאחרית. אוקיי, אז אחרי רות תכתוב את איוב. בסדר? שאלה טובה? אומר תוספות, מה אמרת? שלא מתחילים באיוב בגלל פורענות, אלא מתחילים ברות, אבל באמת היסטורית, נו, איוב קודם, אז כבר התחלת ברות, עכשיו תדבר על איוב. זאת השאלה של תוספות במקור ארבע. ואם תאמר ונכתבי מיד אחר רות, ויש לומר ואומרי, סליחה, ואומר רבי יצחק, אומרי, משום, זה ממקד את מה שאמרנו בצורה נפלאה, כאן תוספות מגדיר את ההגדרה, שאחרית של רות היה אחרית שיצא ממנה דוד, זה לא סתם דרשה. מה זה האחרית של רות? האחרית של רות זה דוד. שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. לכך כתב אחר כך מיד אותן שירות. והוא אחרית שלה. אתם שומעים את הסיכום של תוספות לסוגיה? בעלי התוספות אמרו כך, רות זו ההקדמה לספר תהילים. מי שרוצה להתחבר עם ספר תהילים צריך לפתוח את הכל ברות. בלי להיכנס למגילת רות, בלי לעבור דרך נעמי, בלי לעבור דרך רות, הוא לא יבין את האחרית. האחרית של רות זה תהילים, ולכן הסדר הוא רות תהילים, כי זה מהלך אחד. ועכשיו חוזרים לרצף ההיסטורי איוב ועוברים קדימה. צריך להבין את המושג הזה טוב, צריך להבין את מושג האיסורים טוב. שאלנו שאלה פשוטה. האם באמת האיסורים שעליהם מדובר הם רק הפסוקים הפותחים? קשה לנו עם זה. קשה לנו עם זה כי קשה להניח שכל המגילה היא נקראת מגילה של איסורים ועוני כשהארבעה פסוקים הראשונים הם ההתחלה בלבד, אבל קשה לנו עם זה כשהארבעה פסוקים הראשונים לכאורה היה אפשר בלעדיהם. אני רוצה, התחלנו עם זה בליל שישי, אני רוצה כדי לנסות להבין את האיסורים של מגילת רות, לעסוק הערב לא ברות. לעסוק הערב רק בנעמי. עוד נמצא את הזמן לעסוק ברות עצמה. לעסוק בנעמי. רות ונעמי הן שתי דמויות שהופכות בשלב מסוים כמעט לאחת. רות הולכת אל הגורן ורוחצת וסחה ושמה סמלותיה והיא מקיימת בעצם ממש את הדברים של נעמי. היא ונעמי הופכות לגוף אחד, לנשמה אחת. את שש השיבולים שנותן בועז לרות במתנה האישית היא מעבירה לנעמי, זה הופך למשהו אחד. רות יולדת, וכתוב שם בסוף, ויתן השם לה הריון, ותלת בן, והיא נעלמת. ותקרנה השכינות לאמור, יולד בן לנעמי, והן קוראות לו עובד. רות ונעמי הם דבר אחד, אבל אני מבקש להפריד ביניהן. אני מבקש להפריד ביניהן כדי ללמוד טוב טוב את נעמי. אני מבקש להפריד ביניהם גם מעוד סיבה. כי רות, אמא של מלכות, כמו שהיא נקראת, בתוך המגילה היא מופיעה בשני רבדים. ברובד המוסרי הכי גדול שיכול להיות, הדביקות בחמותה, החסד, ליקוט השיבולים, העבודה היומיומית הזאת, במרוץ הזה, זה שבטה. הבית מעט, היא לא עוצרת שם בין הקוצרים. הכל, כל פרט, איך היא צובטת מהקלי, איך היא אוכלת מהקלי ושבעה ומותירה לחמותה. כל פרט שם הוא עולם שלם. אבל איך רות מגיעה למה שהיא מגיעה, זה לגמרי רובד אלוקי. איך היא הגיעה לשדה של בועז? כתוב בפסוק. זוכרים את המילים? ויקר מקרה. את זה המגילה לא מאפשרת לי לנסות להבין בהיגיון שלי. כלומר, רות מעבירה אותי כל הזמן בשני שלבים. ברות אשת החסד, ברות הקלה, ברות המואביה, הגיורת, ברות הדביקה ורות דווקא בה, עולמות שלמים. אבל כל הזמן באיזשהו רובד שאני בכלל לא מבין, זה מעל. נעמי היא ריאליסטית, היא מתכננת את הסיפור עם הגורן עד הפרטים האחרונים, היא מארגנת פרט פרט מה לובשים, איפה, איך, כמו איזו שוויגר זקנה, שהיא כבר מזמן לא שוויגר דרך אגב. זה סיפור מפליא, לא יולד שום בן לנעמי. לא נעים להגיד בכל רם, אבל הקשר בין דוד המלך לנעמי, אם תצטרכו להגדיר אותו משפחתית, אני חושב בדרך הקצרה ביותר זה להגדיר שנעמי הייתה בדודה של הסבא רבא שלו. בועז. החותנת לשעבר זה כבר פחות נעים, כי הלשעבר הוא כשהיא עוד הייתה גויה בכלל. ונעמי לא מהמקום שדרכה ברמה הביולוגית, האלוקית ביולוגית זה עובר. אלא מהמקום הכי גדול. לניו דעתי האיסורים של נעמי מתחילים אחרי מות אלי מלך ומחלון וחיליון. ורק אחרי שמנתחים כך, אפשר לחזור אחרי זה להתחלה, שלא נראית מובנת מה היא מחפשת. בוא נחזור טיפה לפרק שלפנינו. אגב, גם היום, אם אפשר, אני חושב שבחומשים יש בטח מגילת רות. נכון? יש חומשים בתאים. אז מן הסתם יש למגילת רות, כדאי שיהיו לפניכם. אני לא בדקתי, אבל יש שם חמש מגילות? והחומשים האלה? דיבוריה של נעמי על האיסורים שהיא עוברת מגיעים באמצע פרק א', ומגיעים בעוצמתם לקראת סוף פרק א'. מקור 5 מביא רק חלק מהפסוקים, שיכול לראות מבפנים, יראה ככה את המכלול תוך כדי. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בנם. פסוק ב' שם אגב הוא ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי. פסוקים מאוד מוזרים, אלה הפסוקים שכולם מודרים בהם. פסוקים מאוד מאוד מוזרים. פסוק א', אני מבין שהייתה החלטה בממשלה לא לפרסם את השמות, נכון? ויהי איש מבית לחם יהודה, סליחה, ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה, איך קוראים לו? איש. הוא ואשתו ושני בניו, ממש לא מזהה. ואז בא פסוק ב' והייתה החלטה פנימית כנראה על הדלפה. מתוכננת. ושם האיש אלי מלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו, חוץ מטלפונים יש הכל. מחלון, קיליון, אפרטים, כתובת, הכל. אז מה היה בהתחלה? למה החלטת את ה... לא ניכנס. ואז הטרגדיות המחרידות מגיעות אחת אחת. וימות אלי מלך איש נעמי ותישאר האישה ושני ילדיה, ואחרי זה מתים מחלון וכיליון, וימותו גם שניהם כיליון ומחלון, והיא נשארת לבדה משני ילדיה ומאישה. אבל תישאר הזה מופיע שם פעם אחרי פעם בפסוקים, ונותן לך את התחושה של השאיריים, של השארית. היא רק מה שנשאר, לא נשאר כלום. מה יש לה עוד בעולם? יש לה שתי קלות. אבל להגיד יש לה שתי קלות זה לא בדיוק מעודד. מה פירוש שיש לה שתי קלות? יש לה שתי מואביות בבית. אם הן בנותיו של עגלון מלך מואב על פי חז"ל, יש לה שתי קלות מואביות שהן לא קלות לפי ההלכה, שנמצאות איתה. והן דמויות מופת, שתיהן, לא רק רות. לא להתבלבל, אנחנו מהר מדי מוציאים את תורפה מהעסק. ושתיהן רוצות לבוא עם רות, עם נעמי. נעמי מנסה לשכנע אותן שלא יבואו וזה לא עוזר, שתיהן ממשיכות. ואז היא פונה אליהן ואומרת להן, כאן מובא מפסוק י' ג', הפסוק שלפני כן הוא, ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי, למה תלך נעימי, העוד לי בנים במאי, והיו לכם לאנשים. בעברית אחרת היא עוברת ואומרת להם, יש לי גם עוד אמירה. אם יש משהו שתוכלו לתת לי טוב באהבתי אתכם, זה שתמשיכו לחיות. שתקימו משהו. שאת החסד הגדול הזה שהיא דיברה עליו מקודם, החסד שעשיתם עם החיים, החסד שעשיתם עם כולם, את החסד הזה, את התכונות האלה, תמשיכו בעולם, תמשיכו במואב, תמשיכו לעולם. היא לא תגייר אותם בעל כורחם, היא לא ביקשה את זה והם גם לא ביקשו את זה. לכן הבקשה שלה היא מאוד הגיונית, ובאמת לא מובן בכלל למה רות מתעקשת הפוך. אני רוצה להסביר את זה עוד שנייה. שוב נבנותי לכנה. כי זקנתי מהיות לאיש. כי אמרתי, יש לי תקווה. אילו הייתה לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש. נניח שהייתי עוד הלילה לאיש. וגם ילדתי בנים. עליהן תסברנה עד אשר יגדלו? עליהן תאגנה לבלתי היות לאיש? על בנותיי. ובסוף השיחה היא מוציאה בפעם הראשונה את מריר הלב. כי מר לי מאוד מכם. אגב, המיקה מופיע פה במם או בנון? היה צריך להופיע איך? כי מר לי מאוד. מכן, בעיקר בפסוקים שמדברים כל כך יפה בלשון נקבה. שובנה, לכנה. כי מר לי מאוד מכם. ממי? מכולכם? מהעולם? מכם זה מכם, גם ממחלון וגם ממך, וגם מכיליון וגם ממך. מכם זה מבנות מואב. ממואב? מהמקום שאני נמצאת? אבל לא זה מה שחשוב, חשוב הסיפה של הפסוק. כי יצאה וי יד השם. שאלה. איוב מתמודד הרבה מאוד, למה הוא מקבל עונשים? פעמים הוא מטריס קשה מאוד כלפי מעלה. נעמי. נמצאת פה עכשיו באלמנות, בשכול, בודדה לחלוטין. לא נראה שבכלל מישהו מחכה לה, ודאי לא בבית לחם. בוגדת. נטשה את המערכה ברגעים הכי קשים. נכון? אולי? לאן היא חוזרת? מה היא אומרת? כי יצאה וי יד השם. היא, מה אתם אומרים? היא מטריסה או היא מקבלת? בואו נראה את ההמשך. אורפה מבינה אותה והולכת אחורה. רות לא מבטרת ונשארת איתה. סוגריים של שנייה, לא מדברים היום על רות. אורפה הרבה יותר רגיונית. לא רק מבחינה פרקטית. אני אגיד לכם מה נעמי אומרת לשתיהן. אני, בשונה ממך רות, בהמשך, את מבינה את האיסורים שהולכים להיות לי בדרך חזרה עכשיו? כל מה שהיה זו הקדמה. את מבינה את הזאת נעמי שהולכים לקבל אותי? אבל הזאת נעמי זה רק ההתחלה. את מבינה את הבדידות שאני הולכת להגיע אליה? לאן אני הולכת? יש לי תקווה? הייתי הלילה לאיש? עכשיו תעזבו את רות ואורפה, כלפי עצמה. לאן אני הולכת? בועז הוא מודע לאישה. הם משפחה קרובה מאוד. אתם זוכרים שמסתבר שאחר כך רות יוצאת ללקט שיבולים, נכון? כאחרונת העניות. והיא מביאה מהטיפה שהותיר לה בועז, מהקלי, שמהקלי הזה אכלה רות, זה הרי דבר מדהים התמונה הזאת, אכלה, סבעה, טבלה פיתה בחומץ, אצלנו זה לא הפתיחה לסלטים, סבעה, הותירה, ולחמותה נעמי, שהייתה בת מלכים, שהובילה את הדור, היא מביאה את הביס, כדי שתוכל. עכשיו אני לא מדבר על בית לחם, מדבר רגע על נעמי. למה נעמי לא קפצה לאכול צ'ונט אצל בועז? פעם אחת, סתם ארוחה משפחתית, לא מזמינים? יושבים ביחד, יום שישי אחר הצהריים, זה בית לחם, קוסקוס, לא יודע מה, אף מילה, אין אות, היא צריכה לחכות לפיתה? לשיבולים, מירות? הרבה יותר מבושה. עוד מעט נראה. הרבה הרבה יותר. נלך עם זה לאט. כשהיא אומרת לרות ולאורפה, אל תבואו, אני שומע אותה אומרת, אל תוסיפו לי בושה. אל תעשו לי יותר קשה. תנו לי להתחיל את הקושי שלי, תנו לי להתחיל את החיים שלי. רות הגיורת שהולכת לבית לחם, כמו שאמרתי מקודם, זה באמת התפעמות אדירה, זה אישיות שעוברת עם. אבל אחרי שהיא החליטה לעשות את מעבר העם הזה, אלא לאן היא תלך? אז היא הולכת לבית לחם. אבל יש לה תקווה. בהמשך נראה שהדיון הוא לא על בועז. האם היא תדבק בנערים או לא תדבק בנערים? יש לו תקווה, דיון יהיה עכשיו על איפה מקימים בית, את מי היא פוגשת. נעמי חוזרת אל הייסורים. נעמי חוזרת אל הביזיונות. מיוזמתה. נעמי בוחרת. ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם. ואי כבואנה בית לחם ותהום כל העיר עליהן. ותאמרנה הזאת נעמי. רשי אומר במקור 6, אני מיד חוזר לפסוקים, הזאת נעמי רואים שרגילה לצאת בצבים ובפרדים, עגלות צב ובפרדים. חזיתם מעלתה לה על שיצתה לחוץ על הארץ. הזאת נעמי, הזאת נעמי מזכיר לנו, הזאת העיר שיומרו כלילת יופי. הזאת נעמי זאת אומרת, איפה השלימות, איפה הימים היפים? ואולי זה מלא רחמנות, אולי זה בא מטוב. אולי הפוך, אני לא יודע. ותהום, יודעים מה זה ותהום? זה הכל יחד. זה תוהו ובוהו. זה מהומה. כל המגמות היו פה ביחד. ותהום כל העיר עליהם. ותאמרנה. ותאמר עליהן, ואת הנאום הזה אני רוצה ללמוד יחד. אל תקרנה לי נעמי. קרנה לי מרה. אגב, מעניין מאוד. מרה באלף. כי הימר שדי לי מאוד. אני מלאה הלכתי וריקה משיבה אני השם. למה תקרנה לי נעמי? והשם ענבי ושדי הירה לי. היא מטריסה או מקבלת? השם ענה בי. מה זה השם ענה בי? השם ענה בי פירושו בפשטות, השם ענה בי, השיב לי כגמולי. מגיע לי. שדי הירה לי, כי יצאה בי יד השם. מה זה למה תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה? קודם כל, אתם יודעים מה הפירוש, בלי שאני מבין בכלל את המילים נעמי ומרה? היא לא מבקשת, אל תקראו לי. היא מבקשת, תשמעו טוב, תקראו לי. אבל תקראו לי מרה. אתם מבינים את שני החלקים של המשפט? אני פה, תספרו אותי. אני נמצאת. אני לא אוויר. קרנה לי, אבל קרנה לי מרה. למה מרה זה ההפך מנעמי? נעמי זה לא מתוקה. מה זה מרה? אני תמיד הבנתי למה תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, למה תקרנה לי נעמי, אני עכשיו לא נעימה, אני עכשיו ריקה, קרנה לי מרה. עד שראיתי את דברי האלשך, שבו מתחילה כל ההפיכה לעניות דעתי, והיא כל כך פשוטה, זה כל כך הפשט, אחריה איך אפשר בכלל להבין אחרת. והנה אמרו רבותינו ז"ל, הזאת נעמי שהייתה נעימה במעשיה, ובאה עליה הצרה הזאת. ויחשוב לפי זה שהייתה תשובתה כך. אל תקרנה לי נעמי. לומר, הנה אין ספק כי בתמיהתכם, האם אני נעמי, תשמעו את העומק, נעימה במעשיי, וראותכם שהן אני נותרתי לבדי משני ילדיי ומאישי, תגזרו אומר, תגיעו למסקנה, כי צדקת וכשרה אני, וראויה להיקרא נעמי על נועם מעשיי. אתם שומעים את האלשך? לא עכשיו, בעבר. ותגידו, לה ודאי לא מגיע העונש. איזה סבל היא עברה. הוא לקח אותה. זוכרים את המוזיקה של פסוק א'? ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ, ויהי לך מי? איש מבית לחם יהודה, ועכשיו מילה. הוא ואשתו. המילה הוא מיותרת לגמרי. אתם יודעים מי אמר הוא? כולם. ונעמי הלכה. והשיפוט הזה, בתוך המהומה הגדולה, שמעו טוב, הוא מה שמטריד את נעמי. היו מן הסתם ששפטו בציניות, היו מאמרים הפוכים, היה הכל. הכל יש. אבל היא מוטרדת לא מהדברים הרעים, היא מוטרדת מהדבר הטוב. תשמעו טוב, זה דבר לא יאמן האנשך הזה. היא מוטרדת מזה שאומרים, זאת נעמי. צדקת. איזה כאב לראות איך זה עבר לה. מבקשת, זה לא יאמן. ועל כן, נחזור רגע על המשפט הקודם. תגזרו עומר כי צדקת וכשרה אני, וקרויה לי וראויה לי, יקרא נעמי על נועם מעשי, והצרה הבאה עליי. אישי ובניי היסבו אותה, ועל כן עמוקו באבונם. ואם מלטה רק אני לבדי, למה על צדקתי? על כן אמרה, כי כדרכי החסידים להצדיק עליהם את הדין ושלא להחזיק טובה לעצמם ולבלתי ראויים, לא, לא, חסרה פה מילה. בהשם עליהם, אל תקרנה לי נעמי להחשיבני נעימה במעשיי. כי הימר שדי לי מאוד, תשמעו את האלשך. מה הוא מבין במילה לי? כי בי נגע הדבר, כי מצאוני צרות רבות ורעות, מפני שלי זה הגיע. ולא חשיד קודשא בריך הוא דאביד דינה בלא דינה. זה ביטוי ידוע בגמרא. הגמרא מסופר על אדם שהמורה הגדול, שהחמיצו לו כל חביות היין שלו, וירד מנכסיו בגלל זה. והוא נבהל וכועס. ואז אומר לו, אחד מגדולי האמוראים שנמצא איתו, אומר לו, תפשפש במעשיך. הוא נפגע מאוד, והוא אומר לו, חשוד אני בעיניך. אז הוא אומר לו, חס וחלילה, אבל אני מבין שהקודש ברוך הוא חשוד בעיניך. אתה בעיניי ודאי לא חשוד. אבל מה עם הקודש ברוך הוא? אתה דואג שלא יחשידו בך, ובחודש ברוך הוא שחושדים, זה בסדר? מי ישמור עליו? ומחשיד קודש הבריך הוא דאביד דינה ולא דינה. אתם מבינים איפה מתחילה האיסורים? תחשבו רגע על תהילים כהמשך של רות, כהמשך של נעמי. תחשבו על תהילים כהמשך של נעמי. כל עולמו של דוד המלך זה ההתמודדות עם ייסורים בכל שנייה ושנייה. יסור יסרני יהוון למוות לא נתנני. כל המציאות של דוד המלך זה לא לברוח, זה להתמודד ולהתרומם מהמקום החדש. אבל אני רוצה להסביר את זה, זה תפיסת עולם שלימה שנעמי רוצה לקחת אותנו אליה. נעמי אומרת, אני מבקשת להיקרא מרה. מרה זה מהמילה מר. המרירות לוקחת אותך ומחזירה אותך לבסיס, מחזירה אותך למקור. אתם יודעים איך ממתקים את הבשר? מולכים אותו. כשמולכים אותו, ממרקים אותו. חז"ל אומרים, מה מלח ממתק את הבשר, אף הייסורים ממרקים כל גופו של אדם. לייסורים יש תפקיד. ונעמי רועדת מדבר אחד, שמישהו הולך לגנוב לה את רווחי הייסורים. זה נשמע נורא. היא לא מבקשת לחזור להיות נעמי עם הצבים והפרדים. המשפט שבו קיבלו אותה אוהבותיה היה בערך כך. אין דבר, עוד מעט נחזור לכל מה שהיה. היא אומרת תודה רבה, לא רוצה. לא רוצה כלום. לא רוצה כלום במובן לא רוצה שום דבר. קרנה לי, מה רע? לא חשיד קודש הבריך הוא דאביד דינה בלא דינה. ואני את כאב הייסורים האלה לוקחת כדי להגיע למקום הכי ראשיתי, הכי ראשוני, הכי ממורק. מהמקום הזה אני אבנה את הכל. חשבתי על המילה נעמי, שם מדהים. שומע יודלה, נעמי זה שם נפלא. חשבתי על המילה נעמי. נעמי, כמו נועם ונעמה, זה מילה שמתארת נעימות בפשטות, אבל יש בה עוד משהו. המילה נעים, המילה נעים, כשאני אומר נעים ככה, נכון? אם אני אומר נעים, אני מתכוון נעים לשבת על הכיסא, נכון? נעים. יותר נעים לשבת על הכיסא מלהתחיל ללכת. עכשיו, אם אני אומר בתור שם פועל, נעים, מה הכוונה? זזים, אה? אז נעים או נעים? נעים שלהם. אתם יודעים יש, מה יש במילה נעמי ונעמה ונועם? אתם יודעים מה יש? תנועה בלתי פוסקת בנעימות. נעימות בלתי פוסקת בלי להיות מתחת לשמיכה. נעמי זה משהו שהוא מצליח כל הזמן. הוא באמת מצליח. יש כוחות, יש עוצמות. נעמי המשפחה הגדולה. אתם זוכרים את המשפחה הזאת? אלימלך? אלימלך הוא האח של סלמון, אביו של בועז. וסלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. אז בואו נחזור לזה. סלמון הוא אח של אלימלך. נעמי אגב, על פי חז"ל, היא הבת של אח נוסף. אח נוסף הוא אותו פלוני אלמוני שהיה אמור להיות הגואל. והוא קרוב יותר מבועז, כי הוא האח של אלימלך. הוא לא בן דוד, הוא הדוד, הוא האח של אלימלך, והדוד של מחלון וחיליון. נעמי, בועז, מחלון וחיליון זה דור בני הדודים. סלמון הוליד את בועז. אז סלמון ואלימלך הם הבנים של מי? מי זוכר? מי הוליד את סלמון? נחשון, בן אמינדב. אתם איתי? אתם זוכרים את נחשון? אתם מבינים מה הולך פה? אתם מבינים את המשבר? מי זה מי שעוזב את בית לחם ויורד מהארץ בשעת הרעב? הבן של נחשון, בן אמינדב. אנחנו תופסים מה קורה? נעמי היא הנכדה של נחשון. כמו בועז. מה לא תלו בבית הזה? למה לא ציפו? הגדול שבבנים היה אלימלך. והיו לו שני בנים, מחלון וחיליון. אנחנו רגילים לדרשות של השמות בעקבות הטרגדיה. אבל אני מבטיח לכם, בלי ידיעה אישית, אבל חותם לכם, שכשאמא נעמי קראה למחלון וכיליון, מחלון וכיליון בברית, היא לא התכוונה כיליון ומחלון כמו שאתם קוראים בדרשה. היא גם לא אמרה את זה בדרשה. למה היא התכוונה בעברית? לנחשפה וגם קלטה. למחילה, למחול, לחולת אהבה אני. אלימלך, מחלון וחיליון זאת השאיפה של עם ישראל. ימי שפוט השופטים, הכל במצב נוראי, כולם שופטים את כולם. חברה מתפרקת. ויש סנונית שמבשרת את הכל, הבן הגדול של נחשון, בן אמינדב. ממשיכים מים סוף. המפרשים אומרים שהפסוק הראשון הוא אנונימי, כי בפסוק הראשון עוד לא כתוב שהם ירדו על מנת להשתקע. כתוב, ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה, הוא ואשתו ושני בניו, נו, לגור! לגור זה בזמני. בפסוק, לגור בארץ. בפסוק השני כתוב, ויבואו שדי מואב, ויהיו שם, וישבו שם כעשר שנים. ואז יש את השמות. אז נעמי יורדת עם אלימלך, צריך להבין את המשבר האדיר, ונעמי היא הצבים והפרדים והשאיפות, והכל מצליח, והכל הולך טוב. אנחנו הזכרנו ביום חמישי, לפעמים כדאי לדייק, קראתי את זה באחד הימים פה אני חושב, לפעמים כדאי לדייק במשהו קטנצ'יק. דיברנו על זה, אתם יודעים מה ההבדל בין אם אומרים אנא השם הצליח אנא, לאנא השם הצליח אנא? א', שזה נכון בעברית וזה לא. אבל מה ההבדל? אנא השם הצליחה, אנא השם הושיע נא, נכון? ואחרי זה אנא השם הצליחה נא, ולא הצליחה. אתם יודעים למה? הצליחה פירושו, הצליחה פירושו, תעשה אותי מוצלח. הצליחה זה תעשה אותי מצליחן. סלב. צבים, פרדים, נעים ונעים, הכל זז. שלא ייעצר אף פעם, כל מה שהיא נוגעת זהב, הכל מוצלח. אתם יודעים מה זה הצליחה? בנו של עולם, אני בים, יש המים, יש מבול, לא תכננתי בכלל את המבול. עומדים מולי והעסק לא נע, ואני צריך לצלוח. אנא השם, הצליחה נע. תעזור לי לצלוח. אתם יודעים מה באים ייסורים לעשות? ייסורים באים להחזיר אותך אל השורש. לקצר את הנפח שאתה מפריע לשורש מלהתגלות. יסור יסרני יה, ולמוות לא נתנני. אדמור הזקן מסביר שהמילים, האותיות יוד והי, בשם יוד קי וו קי, יוד והי, מבטאות את החלקים העליונים, את החוכמה ואת הבינה. עוד לפני שהדברים יורדים ונמשכים במציאות, לוו, לשש המידות, ולהי אל המלכות. הייסורים באים להחזיר אותך אל היסוד, אל המוחין, אל ההתחלה. אל ההתחלה של ההתחלה. נפגשנו בשבוע שעבר וזרקנו רעיון, שיהיה בזריקת אוויר כזאת. יש כאן משנה במקור 9. נראית לא קשורה בכלל לנושא שאנחנו מדברים. מוכרת מן הסתם לכולם. לרבן יוחנן בן זכאי היו 5 תלמידים. זוכרים מסכת אבות? אמר לחמשת התלמידים שלו לצאת ולראות איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר בא ואמר, מצאתי, עין טובה. אוהו, זה עבודה. לראות את הכל בעין טובה. רבי יהושע בא ואמר, חבר טוב. רבי יוסי אמר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. נו, שאלה כמו אצל הילדים. מה יוצא דופן? הרואה את הנולד. מה אתה רוצה, רבי שמעון? נכון שדיברנו על זה? מה אתה רוצה? רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. שיהיה גניקולוג. הרואה את הנולד, שיהיה מהנדס. הוא גאון. כל הכבוד. על מה דיברו כל התלמידים? על עולם של מידות. לב טוב, חבר טוב, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. אחר כך, אני אומר בעל פה, כל אחד אומר 3 דברים. כל אחד אומר 3 דברים. זאת ההזדמנות להגיד את הדברים העקרוניים של העולם. בא רבי אליעזר ואומר, כל אחד את הנקודות שלו, כל מעשיך היו לשם שמיים. רב לזר אומר, דע מה שתשיב לאפיקורס, הווי שקוד ללמוד תורה. דע לפני מי אתה עמל. הדברים הכי עקרוניים שיש. כולם אומרים שם רק עקרונות. אף אחד לא אומר, צריך להיזהר במוקצה. לא כי זה לא חשוב. כי עכשיו אומרים עקרונות יסוד. אתם יודעים מה אומר רבי שמעון בן נתנאל? נו, מישהו זוכר שם במשנה באבות? רבי שמעון בן נתנאל אומר, פלפלות, הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. יוצא דופן או לא? מה, באת לעצבן? אבל יש לך 3 דברים, אתה יכול לנצל עוד 2. נו, אולי כבר תגיד משהו עקרוני. יש, יש, יש. הילדים אומרים, יש לי, יש לי. מה? ואל תעס, וכשאתה מתפלל, אל תעס תפילתך קבע אל התחנונים. שנקרא, תתפלל ברצינות. שכמו, שכמו הרב שמנצל את ההזדמנות לתת מוסר על מה, מה אתה יודע? תגיד יסודות. והדבר השלישי, הוא נראה יפה, אבל לא קשור בכלל. ואל תהי רשע בפני עצמך. איך זה קשור? אני אגיד לכם מה אומר רבי שמעון. אני יודעתי, רבי שמעון בא להגיד דבר אחד. עין טובה, לב טוב, חבר טוב, הכל נפלא. ואני אגיד לכם מה אני חושב, אומר רבי שמעון, הדבר הכי גדול בעולם. שכשאדם יסתכל על העולם, כל מה שהוא יסתכל, הוא יראה אותו כאילו הוא נולד. כל מה שיש בעולם נולד. אין כאן שום דבר מובן. אין כאן שום יש. הרואה את הנולד. זוהי הדרך הישרה שידבק באדם. צמח צדק אמר פעם שיש הבדל אחד בין הקודש ברוך הוא לבין האדם. פעם הזכרנו אותו. קטן. הקודש ברוך הוא עושה יש מאין. והאדם צריך לעשות אין מהיש. חוץ מזה הכל אותו דבר. אתם יודעים מה זה לעשות אין מהיש? לעשות אין מהיש זה מה שקוראים אצלנו היום בעברית לעיין, באלף. להגיע למקור. להגיע אל השורש של הכל. להתמרק. לנקות. להבין שבשורש הכל אלוקי. הרואה את הנולד, זאת הדרך הישרה שכשידבק בה האדם, כל עולמו ייראה אחרת לגמרי. ואז שואל רבי שמעון בן נתנאל, אז איך עושים את זה? עונה רבי שמעון בן נתנאל, פשוט הווי זהיר בקריאת שמע ובתפילה. כשאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, תעצום את העיניים ותתכוון שזה באמת. זה הכל. ואם תתכוון שהוא אחד ואין עוד מלבדו, אז הכל נולד. זה לא יאמן. ואז אחרי קריאת שמע, הכל נולד מחדש. התפילה שלך לא תהיה קבע אל התחנונים. זה לא יאמן מה שכתוב שם. אתם יודעים למה אל תהי רשע בפני עצמך קשור? הייתם פעם בחדר לידה? ראיתם פעם תינוק רשע? אז למה אחרי שלי שנתיים הוא רשע נהיה? לא, שלוש, לא, חמש. עד מתי הוא כפר הנשמה ומתי הוא מתחיל להיות רשע? למה כשתינוק הוא לא רשע? כי כשאתה רואה את הנולד, אז אתה לא תהיה רשע בפני עצמך. שומעים את רב שמעון בן נתנאל? אתם יודעים איך הגדיר אותו? הרבה שלו? הוא הרי נתן לכל אחד הגדרה מהו. אתם יודעים איך הוא הגדיר אותו? ירחת. אתם יודעים מי ירחת? מי שלא מוכן לפספס את הלידה. ירחת זה מי שמבין שהאיסורים הם צירים. זה מי שמסתכל על העולם בתור חדר לידה. זה מי שמבין שכל מה שקורה הוא בעצם כדי לעיין את היש ולהגיע למקור. אתם שומעים את מה אומרת נעמי עכשיו? אל תקרנה לי נעמי! קרנה לי מרה! מרה בארמית באלף זה אדון. מרה באטרה. מרה במטה. כשהייתי עם הצבים ועם הפרדים הייתי המון דברים. אבל זה לא היה אני. עכשיו זה אני. קרנה לי מרה. אני לא ביקשתי את זה בהתנדבות. אבל משקיבלתי את זה, אני לא אתן את זה לאף אחד. את הכוח הזה, אני אשית בחיקי עם הילד שיוולד שם. אתם יודעים איך יקראו לילד שיוולד לרות ובועז? שמעתם שם? עובד. לא אלי מלך ולא צבים ולא פרדים, עובד. אתם יודעים מה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? זה עובד, אומרים חז"ל. חז"ל אומרים, מה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? עובד אלוקים זה מי ששונה פרקו 100 פעמים ואחת. ואשר לא עבדו זה אדם גדול מאוד, אבל ששונה פרקו 100 פעמים. הוא לא רוצה שההרגל ייהרס. הוא לא רוצה שמישהו יהרוס את האווירה הטובה. שלא יגידו, אז זאת נעמי. העסק רץ, נעים. נעים ונעים. קרנה לי מרה. שמתם לב אגב פעם לפסוק הזה? מה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו? זה הכל אותו דבר חוץ מדבר אחד, שעובד זה בהווה. ולא עבדו, זה בעבר. זה דיוק. עובד אלוקים, ככה תניה לומד, עובד אלוקים זה עכשיו. הוא באמצע הצליחה. הוא באמצע הפעילות במים. אשר לא עבדו הוא זה שלמד 100 פעמים. סגר וי, ומבקש שלא יפריעו, כדי שהאווירה תהיה בסדר. קרנה לי מרה. אתם מכירים את הפעילות של הבשר שיוצא ממנו אדם? קרנה לי מרה. איידי דתריד למיפלט לא בלה. כשאתה נמצא בתוך העובד אלוקים, אז אתה לא קולט את הדם שיכול להרוס. קרנה לי מרה. ולמילה מרה יש אולי עוד משמעות אחת. אתם יודעים מה זה מר בעברית חוץ מביטר? מה זה מר? מה זה מר חשבן? מה זה אין גויים כמר מדלי? טיפה. מר זה טיפה. מישהו יכול לחלק את הטיפות בכוס המים הזאת? כן, מי שרואה את הנולד. אתם מבינים למה אני לא יודע לחלק את הטיפות? מר, הכל פה טיפות, טיפות, טיפות. אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית? מים. למה מים? עים זה תמיד סיומת של זוג. איזה זוג יש פה? ננסה לחלק לטיפות. אין בעיה, אפשר לחלק טיפות. בוא במעבדה, נחלק לך את הכל לטיפות. אתה רואה את הטיפות אחת מול השנייה? או שאתה רואה מים, נעים. מים אגב זה קלאסי, נעים. נעים במים? נעים, נכון במים? במים נעים. נעים במים? נעים. נעים. אל תקרנה לי נעמי. קרנה לי מרה. אבנים שחקו מים. פלק, פלק, פלק. טיפה, טיפה. ייסורים שיש להם אחרית זה ייסורים שהאחרית שלהם זה השירות והתשבחות האלה של דוד המלך. עודך השם כי ענפת בי ישוב אפך ותנחמני. דברי ישעיה. אבל דוד חוזר על הדברים האלה כל פסוק, כל פסוק, כל הפסוקים הם אותו סוגיה. הוא לא מוותר לשנייה אחת על הקשיים, הוא לא מוותר לרגע אחד להגיד את כל מה שהוא רוצה על דואג ועל אחיתופל, על הכל. ואנשים טועים, אנשים חושבים שכשמדברים על איסורים, מדברים על איסורים מבחוץ. דוד מדבר על כל סוגי האיסורים. הוא מדבר על האיסורים של היצר. הוא מדבר על האיסורים של בבוא דוד בבת שבע. מה הוא מבקש שם? קבסייני. מרה. תשמיעני ססון ושמחה. תגלנה עצמות דיקיטה. הוא לא מבקש ויתור כי הוא רוצה את הצירים, לא כי הוא רוצה את הצירים, אלא הוא רוצה את זה. אתם יודעים מה מקבלת רות? פעם יחידה בכל התנך. מחכים כבר שיבלה דוד. אתם שומעים את הפסוק? ויקח בועז את רות. ומה כתוב בפסוק? מה נותן לה השם? ויתן השם לה הריון. פרק ד' לקראת הסוף. מזל טוב. זהו. המתנה שהיא קיבלה זה הריון. אצל אף אישה אחרת בתנך המשפט לא מופיע. כתוב התהר, כפעולה לקראת. ויתן השם לה את המתנה שהיא למדה אצל נעמי. ויתן השם לה את ההיריון, את המרה, את האיסורים שיש להם אחרית, את הכוח לתת לנו את זה. העוצמה הזאת, זה המושג העמוק, העמוק, העמוק של איסורים שיש להם אחרית, שהם השמחה הגדולה ביותר בעולם. זה לא אל תקרנה לי נעמי, כי היום אני לא נעמי. אל תקרנה לי נעמי, כי אני לא הייתי נעמי. ולא מפני שכרגע אני אפרט לכם את הנקודה הזאת, או הנקודה הזאת, או הנקודה הזאת, אלא מפני שלא אביד קודש בריחו דינה בלא דינה. ואם רצה הקודש ברוך הוא להעביר אותי את השלב הזה, אני לא אבטר עליו. חז"ל אומרים בזה עמוד, חז"ל אומרים את הדבר הכל כך מוזר, יום השישי, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב מאוד. אתם מבינים? כל יום היה רק טוב. יום השישי טוב מאוד. כל הימים 8, היום 9. טוב מאוד. אומרים חז"ל משפט מוזר מאוד. טוב. לא ליפול. זה מלאך החיים. מאוד. זה מלאך המוות. טוב, זה יצר הטוב. מאוד, זה יצר הרע. אתם יודעים למה? כי כשהדבר נמצא בשורשו, הוא עליון לאין ארוך. אתה לא מבקש אותו כי אתה רוצה לטפל במציאות כאן, כי ככה קודש ברוך הוא שם אותך. אבל כשאתה נפגש עם השורש, תדע לך שאתה נפגש עם עצם החיים. איך כתוב שם אצל משה רבינו? שכשהנחשים הקישו, אנחנו במדבר עכשיו, אז מה הוא עשה? אתם זוכרים? עשה נחש נחושת. וכל מי שהביט אל נחש הנחושת, מה קרה לו? נרפא. שואלים חז"ל, וכי נחש ממית, או נחש מחיה. אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדין את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. ואם לאו, היו נימוקים. שואל בעל התניא, מדהים. לא הבנתי. אז בשביל מה הוקוס פוקוס? נחש, נחושת. בשביל מה כל הנחש הזה? ולמה הסיפור? שיסתכלו כלפי מעלה. ועוד שאלה מצוינת הוא שואל. כתוב בגמרא שכשאדם מתפלל, יהיו עיניו למטה. וליבו כלפי מעלה. איזה מין ביטוי זה בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה? מה, אנחנו מסתכלים כלפי מעלה? זה למעלה? אנחנו מסתכלים כלפי מטה. אנחנו מסתכלים בכובד ראש. שמעו את התשובה של האדמו"ר הזקן. הנחשים מכים. הנחש זה לא סתם הנחש. כל אחד יודע מי זה הנחש. אנחנו מכירים את הנחש משכבר הימים. הנחש זה האיסורים, הנחש זה היצר הרע. הנחש זה זה שאומר לי, הרי אתה יכול להיות אלוהים. אז למה אתה מסתפק רק בלקרוא שמות? תאכל. הנחש הוא רע. והם רואים את הנחש, תשמעו, זה גבלת. ואז שם משה את הנחש ומביטים כלפי מעלה אל השורש של הנחש. וכשמביטים אל השורש של הנחש, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מתרפאים, כי הרפואה היא במציאת השורש. וכשמצאת את השורש, אתה מתרפא. לא כלפי מעלה, כלפי הקודש ברוך הוא. כלפי מעלה, כלפי שורשו של הנחש. שורש הרע. הוא טוב. הוא ירד אין הכרה. כל הבריאה היא כזאת. הנשמה. המציאות מצמצמת, 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 מצמצמת. שורשו של הרע. אמרנו פעם שבעברית אומרים שהאדם לא עלינו נפטר. פתחנו את הכל בעילוי נשמה ובזה נסיים. נפטר בעברית זו מילה מופלאה, זו מילה שאין לה אח ורע לעניות דעתי בשפות אחרות. בשפות אחרות נפטר זה משהו שמקביל לנגמר, למת, לתם. נפטר בעברית זה מהשורש פי תת ריש. שפירושו פטר רחם. אתם יודעים מה זה פטר רחם, הרואה את הנולד? מה זה פטר רחם? זה התינוק הראשון שפותח את הרחם. אתם שומעים מה זה נפטר בעברית? נפתח. נפטר פירושו משהו בעולמות נפתח. כאן בתוך המעטפת אין לי יכולת לעמוד בזה. אבל עכשיו הוכנסתי בעל כורחי לזכות להתמרק בפתיחה החדשה הזאת. משהו נפתח לשורש יותר גבוה. משהו בעולם נפתר. צדיקה כיוון דהתפטר מהי אלמה, כתוב בזוהר הקדוש, איש תקח בהי אלמה יתיר מבחיוהי. כי כל עוד הוא כאן בתוך העולם הזה, בתוך הגבול והתכלית, הוא נמצא במסגרת הגבול והתכלית שהוא יכול להופיע. וכיוון דנפטר מהי אלמה, הוא נמצא פיזית בהי אלמה. יתיר מבחיוי. מבינים למה קוראים רות בעצרת? כי כל התפקיד של התורה זה ללמד אותנו להגיע אל השורש. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, זה היוד והאי, זה המוכין שדיברנו, ומתורתך תלמדנו. אומרים חז"ל, אל תקראו מתורתך תלמדנו, אלא הוא מתורתך תלמדנו. איך תלמד מהתורה? ומה שן ועין מוציאין עבד לחירות, ייסורין שממרקין כל גופו של אדם על אחת כמה וכמה? ומתורתך תלמדנו. טוב לי כי עוניתי למען אלמד חוקיך. טוב לי תורת פיך. לולי תורתך שעשועי אז עבדתי בעוני. דוד המלך זה האחרית של רות, זה המתן תורה, זה העצרת. תורה ניתנה על ידי ייסורים ועוני, פירושו שהתורה מאפשרת לך, שכל מירוק הוא מברר לך עוד יותר את השורש, כדי לדעת מה אתה עושה פה. ושאין דבר שיכול להוציא אותך מזה. במעמד הר סיני, זה מה שקרה לנו. הגענו, העם רואים את הקולות, ונדמה להם שהם לא נמצאים יותר. נדמה להם שהם מאבדים חושים, הם לא קיימים. אתם יודעים מה קרה להם? הם ראו את הנולד. וכשהם ראו את הנולד הם נבהלו. ואז הם היו יראי חטא, אבל בצורה שהיא למעלה מהמציאות. ואז בא אליהם משה רבינו ואמר להם, אל תיראו. רק לבעבור נסות אתכם, ולבעבור תהיה יראתו על פניכם. הרואה את הנולד, שהוא יכול להיות ירחת. ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורין ועוני, ולכן קוראים רות בעצרת. אלה אותם ייסורים שכשמעמיקים בהם, הם היסוד הגדול של השמחה האינסופית האמיתית. השמחה הזאת שאותה אי אפשר לקחת. השמחה שלא נובעת ממשהו טכני, אלא השמחה שנובעת מהיכולת לגעת באינסוף. וכשאתה נוגע שם, אז אתה נמצא בשמחתה של תורה. לכן ההגעה אל התורה היא באימה, ביראה, ברטט, בזיעה ובשמחה אינסופית. ביחד. שנזכה בעזרת השם לקבלת התורה באמת.